הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. שבוע פרשת שמיני, ובו נבאר אחד הנקודות שהתורה מלמדת אותנו בדרך אגב. בפרשתנו התורה מפרטת בעניין כשרות הבהמות, מה מותר ומה אסור, וכותבת לנו התורה, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכל. צריכים שתי סימנים, גם מפרסת פרסה וגם מעלת גרה. ממשיכה התורה ואומרת, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפרסי הפרסה. את הגמל כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם. ואת השפן כי מעלה גרה הוא, ופרסה לא יפריס, תמאו לכם. ואת הארנבת כי מעלת גרה היא, ופרסה לא יפריסה, תמאה היא לכם. ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, ושעושה שסע פרסה, והוא גרה לא יגע, תמאו לכם. וכמו כן מצאנו עוד דבר בעופות, ואת החסידה הענפה למינה, ואת הדוחיפת ואת האטלף. שואל הכלי הקר פלא פלאים, היות והתורה מלמדת אותנו שישנם שני סימני טהרה, והם מפריסי פרסה ומעלות גרה, אם כן, אותם שאינם כשרים לאכילה, הם אינם מפריסי פרסה ואינם מעלי הגירה. יש להם שתי סימנים חסר להם, או שיש שתי סימנים לטהרה. מחוץ לכל מסגרת הבעלי חיים שקיימים בעולם, ישנם ארבעה שהם חריגים. והתורה כותבת, הגם שיש להם סימן אחד של טהרה, כמו הגמל, השפן והארנבת, הם מעלה, הם מפריסי פרסה, אבל הם לא מעלים גרה, מעלים גרה ואינם מפריסים פרסה, והחזיר שזה ההפך, מפריס פרסה והוא לא מעלה גרה. אבל מה שמעניין לכאורה, שואל הכלי יקר, הרי יש להם סימן אחד לטהרה שלכאורה, אם התורה הייתה מסתפקת בסימן אחד, היינו מתארים אותה. מה הסיבה שאנחנו לא מתארים אותם? למה התורה לא מתארת? היות וחסר להם את הסימן השני. אם כן, מן הראוי היה לכתוב שאת הגמל לא אוכלים, ואת השפן ואת הארנבת, בגלל שהם לא מפריסי פרסה. והחזיר בגלל שהוא לא מעלה גרה. אבל כשאנחנו קוראים בתורה, התורה כותבת ההפך. אלה לא תאכלו את הגמל כי מעלה גרה הוא, את השפן כי מעלה גרה הוא, את הארנבת כי מעלה גרה הוא, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא. זאת אומרת שבעצם התורה כותבת לנו, אסור לאכול את הארבעה האלה, והטעם בגלל שיש להם סימן אחד של טהרה. הגמל בגלל שהוא מעלה גרה, והשפן והארנבת, והחזיר בגלל שהוא מפריס פרסה. הרי זה סימן לטהרה, זה לא סימן לטומאה. אז למה התורה משתמשת בו כנימוק? למה לטמות אותו? כך שואל הכלי יקר. בדומה לכך יש לשאול על הפסוק ואת החסידה הענפה למינה, שזה התורה מונה את העופות הטמאים, ובתוכם ישנו עוף אחד שקוראים לו חסידה. חסידה שהיא עושה חסדים על שם מעשיה. אם כן, למה היא נמנית בין העופות הטמאים אחרי שמעשיה הטובים? מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה, תקופת הבחירות הארציות, וזה לא כל כך פשוט לעבור את התקופה הזאת. ואחד הדברים המאפיינים באופן כללי חלק מהציבור, תמיד להיראות יפה נפש כלפי חוץ, אולם בתוכה מתהלך רק רוע, ובכך מתהדרים האנשים כדי להבליט פעולות אשר בהם מראים את עצמם בצד היפה, כדי להטעות את האנושות, לקבל את הרקורד הציבורי, לקבל נקודות לטובה, הכל כדי להשיג ולהגיע למטרה שהוא מתאווה אליה. אבל כשבודקים לעומק, רואים שמאחורי הדברים האלה מסתתרים שנאה ורוע שאין לו אח ורע. וכשאנחנו רואים בתקופת הבחירות לצערנו כואב, מביש, שכל אחד מחפש להטיל רפש וטיט ולהכפיש את השני ולחטט בו בזמן שטול קורם בין עיניך, בו בזמן שהם מלאים כל אותם מטילי דופי, אם נבדוק אותם בציציות, הם מלאים מלא דופי, הם מתייפייפים בשם הצדק, בשם היושר, בשם האימון, ומצד שני, כשבודקים הרי הם עצמם לוקים עשרת מונים גם. ואת זה התורה באה ללמד אותנו, שהתכונה הזאת היא מאפיינת את הארבעה בהמות והחיות האלה, את החזיר, הגמל, הארנבת והשפן, כמו שנבהר. בזה נבוא מוריי ורבותיי לביאור פרשתנו, כותב הכלי הקר דבר מתוק מדבש. הוא אומר שהתורה בכוונה בדרך אגב מלמדת אותנו שאת הבהמות האלה, ארבעה האלה, הגמל, השפן והארנבת והחזיר, אסור לאכול אותם דווקא מפני שיש להם סימן טהרה אחד, שבו הם מנפנפים להטעות את הבני אדם. זה הכי גרוע, זה יותר קשה. כותב הכלי הקר, וזה מורה על כל מי שאין תוכו כברו כמידת הצבועים, המראים את עצמם כשרים, והם בלי ספק גרועים מן הרשע הגמור, שתוכו וברו שווים לרעה. זאת אומרת, בדיוק הפוך. זה פועל לרעה. כיוון שבן אדם כשמשתמש בדבר כזה להטעות בני אדם, והוא לא אמיתי, הוא יותר גרוע מהאדם הכי גרוע, שידוע לכולם שהוא גרוע. אז הוא לא מסתיר את עצמו, הוא לא מסתיר את הדברים. כמו שאמר יעקב אבינו, אומרים בעלי המוסר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. הרי אחיך זה עשיו, ועשיו זה אחיך. למה לכפול? ולמה לא להתחיל הצילני מיד עשיו? התשובה היא, יותר פחד יעקב אבינו, זה מדברים על אותו אחד, על אותו עשיו, רק הוא יכול לבוא בשתי ורציות אליו. הוא יכול לבוא פתאום בצורה של אחווה, כאילו מחל וסלח על כל מה שעבר, וככה יהיה לו את ההזדמנות לנקום בו, שהוא לא יברח ממנו. ומצד שני הוא יכול לבוא אליו עם כל השנאה הגלויה. ממה פחד יעקב אבינו? פחד יותר אם הוא יבוא בצורה של אחווה. צילני נא מיד אחי, אם הוא יבוא אליי כאחי. וגם אם לא, והשנאה גלויה גם מעשיו. זאת אומרת שבעצם, האדם הגרוע ביותר, זהו הצבוע. שבן אדם מסתתר אחרי פעולות, להטעות בני אדם, פעולות מסוימות שהוא עושה אותם בצורה טובה, מראה את המפריס, את הפרסה, מרים את הרגל שלו, החזיר, או הגמל, הארנבת והשפן, שהם מעלות גרה. אז הם מראים את זה, זה דבר נורא ואיום. אומר הוא, על פי זה הוא מברר את המדרש, דבר יפה, שיש מדרש שכותב את הארבעה הבהמות האלה, הם כנגד ארבע אומות העולם, ארבע גלויות. הגמל זה בבל, והשפן זו מדי, והארנבת זו יוון, והחזיר זה אדום. ומה כולם אומר המדרש? המדרש אומר שלמה הבבל הם כמו הגמל, בגלל שהוא מעלה גרה. ומדי כמו השפן, כיוון שהוא מעלה גרה. ויוון זה הארנבת, שהוא מעלת גרה. והחזיר זה אדום, בגלל שהוא מפריס פרסה. אז הוא שואל הכלי יקר, מה זה שייך? מה הקשר בין הסימן הטהרה לקשר את זה לאומה? אלא מבאר את המדרש על פי דבריו, שחזל באים ללמד אותנו, שאותם אומות שהם כל כך היו מנסות להראות כאילו את חיבתן של עם ישראל, ומצד שני הם היו הורגים והיו רוצחים, ומה לא עשו לעם ישראל, ועושים את הכל בהסוואה, ומנפניפים עם איזה נקודות שעושים לטובה, אבל השנאה יוקדת הפנימית, וזה החיסרון הכי גדול, שהם מנסים לתעתע כדי לקנות את לב העם, ומצד שני לנצל את ההזדמנות לנקום. בדומה לכך, אותו מסר ראיתי בספר אוהל משה, דבר נפלא, על, בפרשת מצורע, שכתוב שמה, ואם פרוח תפרח הצרעת באור, וחיסתה הצרעת את כל האור, הנגע, את כל אור הנגע, ותיהר את הנגע כולו הפך לבן טהור. אז הוא מקשה פלא פלאים. בגלל שכיסתה הצרעת את כל הנגע, את כל האור, אז זה טהור. אם זה קצת לא כיסה לגמרי, זה טמא. אבל אם זה נהיה יותר, התפשט יותר, אז הוא טהור. למה? מדוע? מה ההבדל? הרי ההפך. הרי כשהתפשטה הצרעת בצורה כזו גדולה, אז עוד יותר טמא. אלא התשובה לכך, הוא כותב דבר מתוק מדבש, ככה גם ראיתי בשם החתם סופר, שבעצם התורה רוצה ללמד אותנו. המצורע זה האיש שמדבר לשון הרע ומרחיק את הלבבות. אם הצרעת היא קטנה, זאת אומרת שעדיין יש צדדים של צורה שאפשר לדון אותו לקו זכות, הוא מאוד מסוכן מחוץ למחנה מושבו. כיוון שבחלקים היפים האלה, הוא יכול להטעות את הבני אדם, ואז להשפיע עליהם לרע. אבל כשהצרעת היא מופשטת, כשהדברים הם ברורים לכולם שהבן אדם הזה הוא לא בסדר, אף אחד לא יתקרב אליו, אף אחד לא ילמוד ממעשיו, אז אין עניין להוציא אותו מחוץ למענה, למחנה, אתה יכול לטהר אותו. דבר מתוק מדבש. ולכן באמת ירמיה הנביא, התוכחה הקשה שהוא מוכיח, חטא שחוט לשונם מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים אור בו. הרבה פעמים בני אדם, לצערנו הרב, מדברים בצורה יפה, בצורה נעימה, כאילו שוחרי שלום, אבל בלב יוקדת שנאה. עליהם אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא אמר, על אלה לא יפקוד בם נאום השם, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. ולכן באמת אומרים חכמים במסכת פסחים מדף קוף י' ג' עמוד ב', שלושה קדוש ברוך הוא שונאן, ואחד מהם זה מי שהמדבר אחד בפה ואחד בלב. וכך כותב החפץ חיים בספרו בשפת תמים פרק א', הוא אומר שבן אדם שמטעה את חברו כדי שחברו יבטח בו ואחר כך יוכל להזיק אותו ולפגוע בו, הוא מסנועי השם, כמו שהגמרא אומרת בפסחים. והוא ודאי הקדוש ברוך הוא מתנקם בו עבור המידה הרעה הזאת, כמו שאמר הנביא, שעל כאלה הקדוש ברוך הוא לא מוכן למחול, ודאי שהוא יתנקם בהם. ועל כך באמת אמרו חז"ל במסכת סוטה דף כ"ב עמוד ב', הגמרא שם אומרת, אמר לה ינאי מלכה לדביטה, אל תתראי מן הפרושים ולא ממי שאינן פרושים, אלא מן הצבועים שדומים לפרושים, שמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. היא הזהירה את ביתה בשביל דבר אחד, אמרה לה, יש צדיקים ידועים, מהם אין לך מה לפחד. רשעים גמורים, אין מה לפחד. ממי יש לפחד? אלה צבועים, מראים את עצמם צדיקים כדי שממילא לא מפחדים מהם, אבל הם עושים מעשה זמרי ורוצים שכר כמו פנחס. כותב על כך רב צבי הירש בספרו קו ישר, פרק נ"ב, מוסר נוקב על מה שחכמים אמרו, יזהרו מן הצבועים. אומר, לפעמים, הנה, לפעמים האדם יראה לעיניים שאיש אשר הוא עוסק תמיד בתפילה, בכוונה, והולך בתפילים כל היום, אתה סובר בדעתך שהוא איש ישר וקשר, בגלל שהוא כל הזמן עסוק במלאכת שמיים, אבל אתה לא יודע מה שקורה בליבו. כמה צריך להיזהר מכאלה שהם לא אמיתיים. והוא מביא את דברי חז"ל, את המעשה במדרש, מסופר על עשיר אחד, שפעם אחד, שהיה לו הרבה כסף, הוא גם היה למדן וחסיד, ופעם אחד לעת זקנתו נסע, החליט לעלות לארץ ישראל. בדרך שהוא נסע עם כל הונו ורכושו, הוא מאוד פחד בדרכים, והגיע לאחד המקומות, לאחד הערים, ושם לא היה הרבה יהודים, אבל הוא ראה יהודי אחד בבית הכנסת, איך כל היום יושב עם תפילין, עטור בתלית ותפילין, כל היום נמצא כמעט רוב היום בבית המדרש, בבית הכנסת. הוא שמח, ראה כזה בן אדם, אמר, הנה מצאתי אדם שקרוב לליבי, ירא שמיים בתכלית, שכל כולו קודש. אז מה הוא עשה? החליט שללכת את כל הדרכים עד ארץ ישראל זה מסוכן, עם כל כך הרבה כסף עלולים לשדוד אותו, להרוג אותו. לכן מה הוא עשה? הוא החליט, ביקש מאותו אדם, אמר לו, אולי רב אלכסנדר, אולי אתה מוכן לשמר לי את הכסף שלי, כי אני מפחד בדרכים, אחרי שאני אתיישב ואני אראה את הדרך אני אחזור אליך ויקח את הכסף. אמר לו, בשמחה רבה, השאלה, אני אשמור לך את הכסף, את כל הארגז שלך, כמו המתמונים שלי, כמו הרכוש שלי, ותלך ותחזור, הכל טוב מצוין. וככה אותו עשיר, אומרים חז"ל במדרש, שהוא נסע והגיע לארץ, הלך, החליט להתיישב בחברון, סידר את המקום שלו והכל בצורה מסודרת. הגיע הזמן שהוא חוזר בחזרה לקחת את כספו, והוא חוזר לאותו מקום, ואז הוא הולך לבית הכנסת, הוא פוגש את רב אלכסנדר הזה עם התפילין ועם הכל. או שלום עליך, שלום עליך, באתי לקחת ממך בחזרה את הכסף. אמר לו, מי אתה? מה זאת אומרת, מי אני? אני נתתי לך את כל הוני ורכושי שתשמור לי. אמרת לי, תשמור את זה יחד איתי עם הכסף שלך. אמר לו, אני לא מכיר אותך, לא ראיתי אותך אף פעם בחיים. מה אתה מדבר? איך יכול להיות אתה סתם מעליל עליי עלילות? לא מכיר בך. בקיצור, ניסה, בכה לו, התחנן, זה כל הונו, כל רכושו. שום דבר לא הועיל. אחרי שהוא בכה, החליט, אמר, אין לו מה לעשות. שב ובכה לבורא העולם, אמר לו, ריבונו של עולם, רק בגללך בטחתי בו. ראיתי איך הוא עובד אותך, ראיתי אותו כל היום עם תלית ותפילין ויושב, רוב היום בית הכנסת, בגלל העבודה שלך שמחתי. אתה צריך עכשיו לקדש שם שמיים ולגלות את האמת שהבן אדם הזה רשע מורשע. בקיצור, אחרי שהוא בכה כל כך הרבה, נגלה אליו אליהו. בא אליו אליהו הנביא, אמר לו, אל תפחד, כל הכסף שלך אתה תקבל בחזרה. לך לאשתו, תגיד לה סימן, שני סימנים. סימן אחד, בפסח הזה, גם אתה וגם אשתך אכלתם ביחד חמץ. והסימן השני, תגיד לה שהוא אמר לי להגיד לך שהוא אכל ביום הכיפורים לפני שהוא הלך לבית הכנסת. אז באמת הוא חיכה, כשהוא ראה שהבעל הלך לעבודה, הלך לבית, דפק, אמר לי אשתו כך וכך, בעלך שלח אותי, והנה הסימנים שהוא נתן לי, שהוא אמר לי שאני אגיד לך שאכלתם חמץ בפסח, את יודעת שדבר כזה לא מגלים רק לסודות, לאנשי סודו, ולכן גם אמר לי שהוא אכל ביום הכיפורים לפני שהוא הלך לתפילה. נכון או לא? אבל אתה צודק, אם ככה הבינה שזה נכון, נתנה לו את כל הרכוש שלו. כאשר חזר בעלה לבית, כמובן, סיפרה לו את הסיפור, ואז הוא ראה שנתגלה בזיונו, מאיפה יודעים שאכלו בפסח, חבצת פסח, שהוא אכל ביום הכיפורים, הרי הוא מראה את עצמו כולו כמו צדיק קדוש. אז תכף ומיד רחמנה ליצלן, הבן אדם הזה ראה שכך, כפר בעיקר, המיר את דתו, רחמנה ליצלן, לגמרי איבד את כל הכיוון, בר מינן. והוא מספר עוד בספר קו ונקי, שהוא שמע מעשה שהיה עם עשיר אחד זקן, שהיה לו בן יחיד, הוא היה עשיר גדול, קרא לבנו לפני פטירתו, ואמר לו, אני מבקש לך דבר אחד, תשמור את עצמך תמיד מהצבועים, ומהאנשים שעוסקים בחסידות הרבה מחוץ לטבע של הבריאות. כשאתה רואה בני אדם חריגים, כאילו המיוחדים לך אור הנראים מוזרים, אז מהם תמיד תפחד. ובשפתם, בזמנם, ככה היו מדברים לפי מה שהוא כותב שם, היזהר מן וצדקתך, וצדקתך, לא צדקתך, אלא וצדקתך, שיש תוספת של צדיקות. נפטר הבן אדם, ואותו הבן גדל והלך והתחתן, מצא לו איזה בת, אישה, בת עניים, צנועה, יפה, לפי טעמו, והוא ברוך השם התחתן איתה, והייתה כזאת צנועה וצדקת. ואחרי כמה שנים שהם כבר נשואים, תמיד היא נהגה בחסידות, הוא אמר לה לאשתו, בואי נטייל קצת, אלך לתברר קצת. אמרה, לא, 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 בעלי יקר, אני לא מוכנה לצאת. מה, אני יפה, הסתכלו עליי, אני אכשיל כל מיני אנשים, בהירורים, אני לא מעוניינת לצאת, אתה רוצה תלך, אני לא, לא מוכנה. הבעל נזכר בצוואה שלו, אמר, תשמע, מה זה, מה המוזרות הזאת? מה אשתו כזאת היא פתאום לא מוכנה לצאת, מפחדת שיגרום להירורים לאחרים? זה נראה לי ממש מהסגנון שאבא שלי ציווה. מה הוא עשה? אמר, טוב, אני הולך לבד לסחורה, הלך לבד, אחרי זה עשה תוכנית, הלך, עשה מנעולים לכל חדרי הבית, פיתח מפתחות כפולים, ונתן לה מפתחות, וגם השאיר אצלו צרור מפתחות של החדרים. ואז הוא אמר לה, תשמעי, אני צריך לנסוע למרחק, בשביל המסחר שלי, לכן תכיני לי את הכל, וזה וכו', הודיע לה, אמרה לו, בסדר, אין בעיה, הכינה לו את הכל, ואחרי זה יצא לדרך. אחרי שהוא יצא קצת מהעיר, אמר לה, עגלון חזרה, בבקשה, תחזיר אותי בחזרה. הוא חיכה עד שיהיה לילה. בלילה, שכבר היא בטוח, רואה, מבינה שהוא לא נמצא, אמר, הוא ילך לראות מה קורה בבית. ואז הוא באמת הולך, לוקח את המפתחות, פותח, ברגע שהוא פתח את החדר שלה, הוא מוצא אותה עם גוי. רק אז התגלה לו מה זה הצביעות שאבא שלו הזהיר. ואז היא אמרה לאותו גוי, תהרוג אותו, תרצח אותו, כי זה מסוכן. הגוי רצה לרצוח אותו, הוא בינתיים ברח, והלך ישן בלילה ברחוב. לצערנו באותו לילה, הייתה פריצה בבית המלך, וגנבו ושדדו דברים יקרי ערך מאוד, ואז היה ממש פשיטה על כל העיר, מחפש למצוא גנב, והנה מצאו אותו באיזה פינה יושן, אמרו, הנה זה הגנב בטוח, לקחו אותו, גזרו עליו גזר דין מוות. וכדרכם, כאשר מולכים לתלות על העץ, מלווה אותו הכומר, לפתות אותו, אולי תמיר דתך, ואז נבטל לך את הפסק, ניסה וכו'. והנה מה קרה? כשהם הולכים בדרך, בתוך הדרך שהולכים לתלייה, היה מקום שהיה שם אשפה, והיה המון תולעים מהלכלוך. אז הכומר אומר לזה שלוקח את ה... לוקח אותו לתליה, אומר לו, בבקשה, לא לעבור על התולעים, תזוזו מהצד, אסור להרוג תולעים, זה צער בעלי חיים, ורחמיו על כל מעשה, תזיז. שמע את הדברים האלה, אמר, ריבונו של עולם, זה הכומר, נהיה לי פתאום צדיק חסיד כזה, שלא ידריכו על התולעים, שלא ירגו את הנמלים האלה, מה זאת אומרת? זה צבוע, כנראה זה הגוי שהיה עם אשתי, זה הצבוע הזה. אז מה הוא אמר לזה שלוקח אותו? הוא אומר, אתה יודע מה? אני אומר לך את האמת עכשיו. למעשה, אני והוא גנבנו את הגניבה. אני הייתי ביחד איתו, שנינו ביחד גנבנו. רק שמע את זה, העביר את הדברים מיד, תכף ומיד ציוו לבדוק אצל הכומר באמת אם זה נכון, ובאמת פרצו את הבית שלו, מצאו את כל הרכוש של המלך. תכף כמובן עצרו את הכל, ותפסו את הכומר, והמלך קרא לבן אדם, אמר לו, תגיד לי, מה לך ולכומר? איך הגעת אליו שאתם ביחד הולכים לגנוב? אמר לו, אדוני המלך, אני לא גנבתי. אני אמרתי את זה כדי שיתפסו אותו, אבל אין לי שום קשר לכומר. הכומר, אתה יודע מה היה? בגלל שאני, אשתי, אבא שלי השאיר לי צוואה כזאת של להיזהר מהצבועים, וראיתי שאשתי אחת מכאלה צבועות, לכן הלכתי לעשות ניסיון. אמרתי לה, אני הולך. חזרתי, מצאתי אותו בחדר עם אשתי. אז לכן, מזה עשיתי את הקשר איתו. לא שאני מכיר אותו ולא קשור אליו. ואז כמובן המלך האמין לו והוציא את הכומר להורג, וגם את אשתו הרג המלך וחזר לקדמותו. לכן אומר הקו הישר, רב צבי הירש אומר, הכלל הזה נקוט בידך, מי שאינו רוצה ליהנות בממון של חברו, ומכל שכן שאין רוצה בממון של גזל וממון של גניבה, ומסעו ומתנו באמונה, הוא איש צדיק וישר בוודאי. אבל כשאדם רואה את חברו, נושק תפילין, מתפלל, ואינו עוסק מסע ומתן באמונה, צריך להרחיק ממנו בכל מיני הרחקות, כי העיקר היראה והצדקות הוא בממון. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות בני אדם שיכולים להראות חסידות, צדקות, אבל מצד שני, בדברים המהותיים, אתה רואה אותם בכלל, לא מעניין אותם, אין דין ואין דיין. לא בקשרות האוכל, לא בהתנהגות, לא בקיום המצוות, רק בדברים כאלה שמראים חסידות ומראים איזה צדקות, זה מסוכנים. ובאמת הבבא סאלי, אחד הדברים שראיתי בספר של הסבא קדישא, שכתוב עליו כמה מעשיות, זה אחד הדברים שהוא לא יכל לסבול, ויש כמה מעשיות איתו שהיה פעם אחת בשנת תפשין כבזיין, בכל המועד סוכות, הגיע לתפילה, שרצה להראות את עצמו כמה הוא כזה חסיד, קדוש, רצה לעשות רושם על הבבא סאלי, אז הוא ביקש ממנו שהוא רוצה להיות שליח ציבור. טוב, הבבא סאלי נתן לו, ומהתחלת התפילה מתחיל לאט לאט, מילה מילה, בדקדוק, ובתפילה בכלל היה מתנענע כל כך הרבה. ראה את זה ככה הבבא סאלי, לא נתן לו להגיד חזרת השץ, יעלה מישהו אחר. אחרי התפילה, הוא בא לבבא סאלי, אומר לו, למה כבוד הרב, למה הרב לא נתן לי לעשות חזרת השץ? אמר לו, תדע לך כלל, התשובה היא, ראיתי אותך, איך אתה עושה פתאום הצגות, אתה צריך לדעת, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים, לא לפניי, לא לפני בני אדם לעשות עליהם רושם, אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, מה ההתנהגות המוזרה שלך הזאת? אתה רוצה לעשות רושם על אחרים? אתה לא עומד לפני בורא עולם להתפלל. ולכן הורדתי אותך, לא רציתי שאתה תהיה שליח ציבור. וכך היה מסופר על איזה אברך אחד, גם כן, שגם כן אותו דבר רצה להראות איזה חסידות, שהוא היה מוזמן הרבה פעמים לבית של הבבא סאלי, עשו סעודה, איזה הילולה שהייתה, ואז אותו האברך הזה, הוא אומר לבן של האדמו"ר, אומר לו, תשמע, תראה, אני בשקט אמר לו, אני לא אוכל, תגיד לאדמו"ר, אני לא נוגע בשר בשום מקום, אני מפחד, אני חושש. אומר לו את זה פעם, פעמיים, שלוש. הבבא סאלי ראה שהוא לוחש לבן שלו פעמיים, שלוש, זה מה, לא אומר לו כלום. אז הוא אמר לו, הבבא סאלי גזר עליו על אותו אברך, אני רוצה שתקום, תגיד לי מה אתה מדבר שם. אז אמר לו, מחילה כבוד הרב, אני פשוט קשה לי מאוד לאכול בשר, אני לא אוכל בשר. אמר לו, למה? אני חושש לכשרות של השחיטה, של הבדיקות, אז אני מאוד מאוד חושש. העמיד אותו הבבא סאלי, אמר לו, גדולים ממך בתורה וביראה מסובים בשולחן הזה, ואוכלים בלי שום חשש, אתה הוא החושש, אני גוזר עליך, תאכל עכשיו את כל מה שיש על השולחן. ואז הוא לא שכח את האכילה הזאת כל ימיו. ככה גם היה מסופר על ראש שיבה אחד שהיה תמיד בא עם תלמידים לבקר, והיה מתנהג בכזה, משבח ומעלל את הבבא סאלי ומנשק את הידיים שלו עשרות פעמים, כל פעם, וכל פעם היה מביא קבוצה אחרת של תלמידים. אמר האדמו"ר, אחד המקורבים שלו, הוא עושה את כל זה הצגה בשביל שהתלמידים ילמדו, תראה איך הוא מכבד אותו, שיכבדו אותו גם כן. בשביל זה הוא עושה את כל ההצגה הזאת. אז לכן פעם אחרת שהוא בא, אמר לו, הבבא סאלי אמר לו, אתה ראש ישיבה, לך תשב בישיבה, חבל על הביטול תורה, לא כדאי לבטל את התורה. וכן על זה הדרך, עוד כמה מעשיות כאלה, הוא מסופר שהוא היה תמיד קונה את הספרים של הרוחות המספרות, וכשהיה רואה איזה תלמידי חיים שבאים אליו, הם בעלי גאווה, מרגישים שגדולי עולם וכדומה, מה היה עושה? היה שולח להם את זה מתנת הספר, שיראו קצת מה קורה בעולם הבא, יעשו חשבון הנפש. מוריי ורבותיי, כל זה מלמד אותנו את המסר הנפלא, מה שהתורה מרמזת לנו. התורה מנמקת בכוונה שהסימן שגורם יותר לטומאתם של ארבעת הבהמות האלה, של הגמל, השפן והארנבת, ושל החזיר, דווקא סימן טהרה, בגלל שמשתמשים בו להטעיה של הבריות, ולכן כל אדם מחויב לבחון את עצמו, שחס וחלילה, האם הוא עושה הצגה בכל מעשיו, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. החוכמה היא שבן אדם יבחן את עצמו באמת עם כל הפעולות שלו שהוא עושה. האם אם זה לא הצגה? הוא עושה חומרות רק למראית העין. ומצד שני, כשהוא מגיע לבעיות בינו, בין אדם לבין חברו, או בנסקי ממון, או בקיום מצוות, או בקשרות, פתאום האדם בועט בכל. פתאום אין שמה. שמה זה מסוכן, הבן אדם הזה זה צביעות. זה התורה רוצה ללמד אותנו שזה יותר מסוכן מרשע גמור. יותר מסוכן. רשע גמור אז הוא גלוי. יודעים שהוא רשע. יודעים שהוא פשוט או שתינוק שנשבע, או שהוא באמת פורק עול. אבל כשבן אדם מתעה את הבריות ומראה צדקות מצד אחד, ומצד שני הוא עושה מעשה זמרי, זה הסכנה. זה הסכנה הכי גדולה. הנה, עכשיו לאחרונה, לצערנו, התפרסם מעשה שהיה, שאחד הישיבות החשובות, ששם נמצא אחד התלמידים שהוא צדיק של הישיבה, אבל הוא תמיד קם מאוחר, הוא יושב ולומד, מתמיד, נראה צדיק, צדיק, צדיק. אבל מצד שני, גילו פתאום שהוא לא מניח תפילין בכלל. לא מניח בכלל תפילין, לא מתפלל, לא מניח תפילין. קרקפת דלא מנח תפילה. אומרים חכמים במסכת ראש השנה בדף י' ז' עמוד ב', הוא נקרא מפושעי ישראל מי שלא מניעה תפילה. זה צדקות. אז יושבים ולומדים, עושים מעשה זמרי, לא מניחים תפילין, ורוצים שכר כפנחס בגלל הסוואה. כמה זה סכנה כשבן אדם לא עובד את השם באמת, כשבן אדם בשם התורה, בשם כל מיני השקפות, מרשה לעצמו לרמוס, להזיק, לפגוע, לגזול. זה המבחן של האדם. כשאדם מבחון את עצמו בדברים המהותיים, כשהאדם יודע שאת העיקר הוא שומר, יכול ללכת ולהוסיף ולהחמיר עוד, עד רבה, מוסיף והולך. אבל כשבן אדם מזלזל בעיקר, כשאדם לא נזהר בן אדם לחברו, כשבן אדם מזלזל בממון חברו, כשבן אדם מזלזל בדברים מהותיים, מה שווה החסידות הזאת למראית העין? הרי זה רק צביעות. אלה בני אדם יותר גרועים ויותר מסוכנים. וכל אדם צריך להיזהר שלא ליפול ברשת הזאת, שעושה למה נראו, למה נשמעו, הכל בשביל בשפת העם שופוני אנש, לראות, להראות, להראות לאחרים, איך הוא נראה יפה, איך הוא מתנהג יפה, אבל תנסה לגוע בו ופתאום תגלה את האמת שלו. תראה איך הוא מתנהג בוועד בית, משלם, לא משלם, גוזל את האנשים, פגע ברכוש, האם הוא משלם, האם כשמגיע בינו לבין חברו בדיני ממונות, הוא מוכן לוותר, או שמה פתאום אתה רואה, על שקל, הוא נלחם איתו מלחמת חורמה, והוא תולה, לא חושב בכלל, אולי לא מגיע לך, אולי אתה לא צודק, שום דבר. אז איפה כל הצדקות והחסידות? לצערנו הרב, וראינו הרבה דברים כאלה. לכן יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להיות תמיד לעולם, נזכה של העולם, נהיה רעים בסתר כמו בגלוי, שכל מעשינו תמיד יהיו זכים ונקיים, שיהיה תוכנו כברנו, שפינו ולבבנו וליבנו יהיו שווים, ועל ידי זה נזכה להיות אהובים למעלה ונחמדים למטה, ונזכה להתברך בכל הברכות והישועות שמובטחות בתורה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.